השקת עושים שיווק בחסות חיסכון טופ, קופת גמל להשקעה מבית מנוע מבטחים.
עושים שיווק עם קובי גור.
שלום וברוכים הבאים לעושים שיווק. שלום לקובי גור.
אהלן רן.
מה העניינים?
מעולה.
קובי גור, מומחה השיווק שלנו, ובפעם שעברה דיברנו על פרסונה. נכון. איזושהי דמות שאנחנו מדמיינים אותה כלקוח האידיאלי שלנו. דרך אגב, זה עבד יפהפה בקמפיין שאני עכשיו מתכנן. יש לנו מועדון חברים של רשת עושים היסטוריה שאני מתכנן. ישבנו, אני ועיניו, אשת המחירות שלנו, ובנינו את הפרסונה הזו. כל כך הרבה אינסייטס, בחצי שעה של מחשבה, לא הייתה לי כבר הרבה זמן. זה עבד בצורה פנטסטית.
זו בדיוק המטרה, אתה מנסה להבין מי הקהל יעד שלך, אל מי אתה מדבר, מי אתה רוצה להשיג אצלך, זה עובד בכל כך הרבה רמות.
מדהים.
זה באמת חשוב מאוד.
זה טכניקה כל כך חזקה. יש לך איזה סיפור מגניב לספר לנו, אבל לפני זה, על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
היום אנחנו הולכים לדבר בעצם על הצד השני של המטבע. אז הגדרנו מי הקהל יעד שלנו, ולמי אנחנו רוצים לפנות, וניסינו מאוד מאוד לאפיין אותם בצורה מאוד מאוד מדויקת. היום אנחנו רוצים לדבר על מי אנחנו. עכשיו, לא מי אנחנו האמיתי, אלא מי הפרסונה שאנחנו נייצג כלפי קהל היעד הזה.
מי התדמית שאנחנו מקרינים החוצה.
נכון, זה ממש לא חייב להיות אנחנו. זה יכול להיות אנחנו רק הפרצוף או הדמות, זה יכול להיות סתם דמות שנבחר, אבל בסוף, קצת צריך לחשוב על זה כמו על משחק, כמו על תיאטרון. כי צריך להיות חיבור, צריך להיות, קנייה היא אלמנט רגשי בהרבה מאוד מקרים, היא לא אלמנט שחלטני שיש מאחוריו. בסוף זה איזשהו חיבור, ואין ספק שחיבור טוב בין הלקוח שלנו, הלקוח הפוטנציאלי, למי שאנחנו מדברים עליו, יכול להיות מאוד מאוד חזק כשמישהו בא ואומר, אני רוצה ממך משהו.
בהחלט.
אז אנחנו נדבר על הצד השני, איך אנחנו מאפיינים את הבן אדם, נשתמש בהמון דברים שקשורים שכבר דיברנו עליהם בפרק על הפרסונה, אבל נדבר מה חשוב מהצד השני להציג.
מהצד השני של המטבע.
נכון, להציג ולדבר עליו ולראות אותו ולעגל אותו, כדי לראות מי זה הפרסונה בצד שלנו, אנחנו נקרא לו האדם המושך, האדם המעניין.
סבבה, זה היה לך איזשהו סיפור מגניב.
כן, זה היה מאוד מעניין, האמת היא שראיתי את זה אתמול בערב בכתבה בוויינט, והבוקר דברים על זה קצת בכל ערוצי השיווק, זה נקרא 69, זה הכותרת שאני נותן לזה, זה קמפיין כנראה של קניוני עופר, אני לא בטוח שאני אדייק בכל הפרטים, כי זה אני מתוך הכתבה, אבל קניוני עופר בעצם מריצו קמפיין שיווק מדהים, אין לי מילה אחרת חוץ מאשר להגיד את זה, ואני מקווה שאני לא נותן את הקרדיט סתם למישהו, אלא למי שמגיע לו, הם בעצם השתמשו בוואטסאפ, כולנו משתמשים בו, נכון. כולנו חיים בו, בצורה ויראלית מדהימה. עכשיו, הם גם עשו הכנות טכנולוגיות יפהפיות למה שהולך לבוא. מה שהם בעצם אמרו זה כזה דבר. הם התחילו מקבוצה סגורה, ששלחה לקבוצה שלהם, אתה יודע, מי שנמצא אצלהם ברשימות תפוצה כאלה ואחרות, את המסר הבא. אתה יכול לזכות ב-69 הדקות ב-69,000 שקל. תלחץ על הלינק, ואתה מקבל למטה קישור. אגב, הקישור הזה היה משתנה מאדם לאדם, תכף תבין למה. והייתי לוחץ על הלינק, זה מגיע לאתר שלהם. המטרה הייתה בעצם של הקמפיין הזה לייצר טראפיק אליהם לאתר, ומי שצבר הכי הרבה הפניות, כי ללינק שלך בגלל שהוא אישי, אתה שלחת אליי, אני נכנסתי דרך הלינק, כבר נשלח אליי, ספור עליך.
זאת אומרת,
מי שהביא
הכי הרבה תנועה,
זה הולך לזכות ב-69,000 שקל, אבל לא צריך לעשות את זה ב-69 דקות. קונספט מדהים, הרבה עושים אותו באמצעים אחרים, בפייסבוק, אבל היכולת של להשתמש בוואטסאפ ככלי שיווק מהיר מאוד, ולייצר המון טראפיק.
אתה ב-69 שניות מגיע לכל המדינה.
כן, זה הרשת שלך, אתה מגיע לבן אדם תוך שני טלפונים. ומה שקרה בפועל, זה באמת ייצרו באמת טראפיק אדיר. היו שתי בעיות שהם היו צריכים לחשוב עליהם, אחת הם חשבו, השנייה פחות. הראשונה, אתה מייצר המון טראפיק בזמן נתון. השרתים, התעבורה הייתה צריכה להיות מאוד מאוד חזקה. את הצד שלהם הם הכינו, כנראה שאת הצד של הספק שלהם, שזה היה בזק בינלאומים, אני זוכר טוב מהכתבה, פחות ידעו, למרות בזק עצור כגילות תנועה מאוד חריגה, אבל הם תקנו את זה מאוד מהר וזה המשיך, אז במובן הזה שפו, לא הרבה חברות.
היו מפתעים כנראה מהכמות בדיוק. של הטראפיק.
אני לא יודע אם הם היו, בזק בינלאומי כנראה לא הכינו אותם, אבל שפו על העובדה שהם הכינו את עצמם, כי הרבה חברות מפספסות את האלמנט של התשתית והכנה הזו מראש,
כן.
וזה הולך לפח. מה שהם לא חשבו עליו זה שוואטסאפ זיהתה את זה כווירוס.
אז וואטסאפ עצמה כאילו חסמה אותה.
אז בדיוק, אז היה המון באיזשהו שלב, היה שם כנראה איזה שורה חשבה סביב הסיפור של הוואטסאפים, אבל באמת, שפו להוגע הרעיון.
כן, זה
יפה. שפו על השימוש בוואטסאפ ככלי, אני חושב שזה, אני לא יודע אם זה ראשון, אבל בוודאי שימוש ייחודי מאוד בכלי של התקשורת הזו. אני מאוד נהניתי לקרוא את זה, וכמי שאוהב ומתעסק בשיווק, כמו שאתם בטח שומעים, היה כיף מאוד גדול לראות את הקמפיין המאוד מיוחד הזה.
כי אני לא קיבלתי את זה, אז אני אומר לעצמי,
גם אני לא דרך אגב. גם אני לא דרך אגב.
לא, אבל כנראה שזה פשוט נחסם לפני, כי אני חבר בקבוצות, כל כך הרבה קבוצות. אבל אני אומר לעצמי, אם הייתי מקבל את זה, האם הייתי חושב שזה אמיתי או שזה ספאם?
השאלה מכמה אנשים אתה מקבל את זה, מי האנשים שאתה מקבל את זה, אם זה מרשימת תפוצה או מבן אדם אישית.
זה מאוד מזכיר לי, לא יודע אם אתה זוכר, אבל שהיינו יותר צעירים, היה כזה משהו במייל שהיה תמיד רק.
נכון.
ביל גייטס,
נכון.
אם תעשה פורוד כן, למייל כן. הזה, ביל גייטס יוריד כן, לך מיליון דולר.
אז יש גם כאלה המון וואטסאפים שעכשיו אתה תעביר את זה, והמשפחה שלך תהיה בריאה, או תרוויח מלא כסף.
זה משהו שאני זוכר בתור נכון. ילד עם... אפילו מכתבי שרשרת
נכון.
בנייר כן, שאתה כן. מקבל.
נכון, אם לא תלשח את זה עכשיו כן. לעשרה חברים, אתה לא יודע מה.
אבל שמה, באמת זה רעיון יפה מאוד, איך לנצל את זה.
השימוש בוואטסאפ היה מבחינתי הדבר המדהים. לא הקמפיין של 69 אלף ב-69 כן. דקות, יפה, בחור מספר, גם מספר מעניין.
נכון.
אבל...
מספר מעניין, בעושים תנח, היינו קוראים לו מספר טיפולוגי, אבל לא, אז, לא אז, בהקשר בדיוק. קדוש.
נכון. השימוש בוואטסאפ והצורה שזה הלך... באמת שפו וכל הכבוד, ואני מקווה שעוד ועוד חברות יאמצו, כי זה באמת ערוץ הפצה מאוד מעניין. הם ניסו לייצר טראפיק, הם הצליחו.
יבלה, טוב, כן. יצירתיות.
מאוד.
אוקיי, אז אנחנו מדברים היום על האדם המושך.
נכון.
בסדר גמור.
אז אנחנו צריכים להתחיל עם השאלה בכלל, למה צריך את זה? ונחזור למה שאמרנו בתחילת הפרק, עומד, הגדרת מי הבן אדם, אבל בסופו של דבר עומד מולך לקוח, ואם אנחנו בעולם השיווק הדיגיטלי, אז אתה לא באמת יודע מי עומד מולך. עכשיו פה אנחנו מדברים, אנחנו מסתכלים אחד לשני בעיניים, אתה הולך לחנות לקנות מקרר, אתה איש מחירות הלכה, יש לך שפת גוף, יש המון דברים שמעבר לוורבליות. כשאתה עובד בעולם הדיגיטל, אתה לא באמת פוגש את הלקוחות, בטח לא פנים אל פנים. אז הגדרנו בפרק הקודם מי קהל הכוחות שלנו, מי קהל היד, ואני מזכיר לכולם, זה יכול להיות כמה פרסונות, זה לא חייב להיות אחד, ברוב המקרים זה בין 3-5, אבל עכשיו אנחנו צריכים להגדיר מי עומד מולם, מי הקול שאני משדר, מי אני בכלל, למה בכלל שיקשיבו לי? המון שאלות שנוגעות בעצם איך מתחברים, עכשיו זה כמו בני זוג, בני זוג יש משיכה, גם פה היא משיכה שלא כל אחד מתאים לכל אחד, לכל סיר יש מכסה, נכון?
נכון.
אז גם פה במובן הזה, כל אחד צריך להבין מי האדם המעניין שימשוך את האנשים לאתר, שכשהם ישמעו אותו, יקראו מה שיש לו להגיד, לא משנה אם זה באתר, במייל, בכל כלי תקשורת אחר, הם יבינו ויתחברו למה שהוא אומר להם, ולמה?
הוא מייצג בעצם את העסק מבחינת, בעיני הלקוח הפוטנציאלי.
נכון, נכון. עכשיו, אולי במובן, אפשר קצת לחשוב על המושג הזה, פרזנטור, אבל זה לא זה. מה עושים הרבה, עושות הרבה חברות? הן מוצאות בן אדם שיכול לייצג את הברנד שלהם, לייצג את מה שהן נסות להגיד, לא יודע מה. חברת שעונים, תזכור טניסי צמרת. למה? יש איזושהי מחשבה שיווקית מאחורי זה, כי הוא מייצג משהו.
כן, כאילו אתה מתחבר לאיזה סוג של מסר שאולי החברה רוצה, אבל נכון. למשל, אם אני רואה את דיוקוביץ' נושא, יש עליו, הוא מצטלם עם איזה שעון, אני לא מניח באמת, לא מתחבר לי בראש דיוקוביץ', בוא נגיד לך, אני יודע שג'וקוביץ' הוא לא חלק מהחברה של
נכון.
השעונים.
אז זה המקום של להיות הפרזנטור, זה לא בהכרח מה שאנחנו מדברים עליו, כי על האדם המושך.
ואנחנו מדברים משהו יותר מעמיק.
בדיוק, המקום שבו יש התאמה, אין ספק שפרזנטור הוא הפנים, מנסה לשדר משהו באותו קו שהחברה מנסה לייצג, או להסביר לציבור מי הם ומה הם. אבל בסוף שאנחנו מדברים על האדם המעניין, האדם המושך, זה מי שהוא מייצג את איש המחירות. מי שבסוף בא ומתקשר בצורה שוטפת, מסביר את התועלות של המוצר, למה לקנות אותו, מסביר למה לקנות את זה ממנו ולא מאחרים, המון דברים שנוגעים במקומות האלה, ואנחנו, אני חושב בפרקים הבאים נתחיל לדבר קצת על המרה ומשפחי מחירה ודברים מהסוג הזה, אז השלב הראשון שדיברנו עליו היה שני פרקים קודם על התשתית הפסיכולוגית של העולם, של השכנוע, דיברנו בפרק קודם, על הקודם על הגדרת קהל היד, היום נדבר על מי מייצג את האיש מחירות, ושוב, יכולות להיות כמה פרסונות כאלה של האדם המושך, כל אחת מותמת לפרסונה אחרת של קהל היד, ובפרקים הבאים נתחיל לדבר בעצם על איך להתחיל לחבר את הדברים, ומייצרים משפחי מחירה לטובת עסק.
כן.
אוקיי?
אז אם אני מנסה לתת דוגמה למה שאנחנו הולכים לדבר עליו, שהמאזינים יותר יבינו, אני יכול לומר למשל שסטיב ג'ובס הוא איזושהי דוגמה לאדם שבדמותו מייצג את ערכיה של אפל,
כן, אבל סטיב ג'ובס במקרה הזה הוא הרבה יותר מרק האדם המושך. זה מישהו שם שהוא ההוגה ובהרבה פעמים המעצב, ואיש הפרטים הקטנים של המון דברים שיש שם.
אבל יכול להיות שאנחנו כאנשים מבחוץ לא ראינו את את
סטיב ג'ובס.
סטיב ג'ובס, יושב לי ביל גייטס דווקא זה, הכי גרוש, 180 מעלות.
קרוב ולא.
בדיוק. אבל סטיב ג'ובס, שאנחנו נחשפנו אליו עצוב, יכול להיות שהוא גם באיזשהו מקום דמותו קצת עוצבה על ידי היחצנות של אפל.
לגמרי.
כדי להתאים למה שאפל רוצה לשדר אולי.
בדיוק. עכשיו אפשר לקחת את זה גם להמון מקומות, על פוליטיקאים, על אנשי ציבור, ובמובן הזה, לא בהכרח הדמות האמיתית, שמי הם ומה הם והערכים שלהם והסיפור האמיתי, זה גם הדמות הציבורית, וככה גם צריך לחשוב על זה. עכשיו שוב, אנחנו נדבר המון בעולם של אמרה, על המושג הזה ציניות. דיברנו על זה קצת בפרק של השכנוע, ודיברנו, אנחנו לא מנסים לשקר, אנחנו לא מנסים לבנות דמות שהיא לא קיימת. לפעמים זה בסדר, אבל לא לקחת את זה למקום רע וקודר ואפל, אלא לייצג איזושהי דמות שמדברת למי שאנחנו חושבים שהוא קהל היד שלנו. אז אם בקהל היד, דוגמה, הגדרנו בפרק הקודם, קראנו לה מיכל, היא בת 45, היא רוצה להתמודד עם בעיית עומס בעבודה ובבית, אנחנו צריכים לראות מי האדם, ואם חפש שהוא פתרון לאיך מחלקים את הזמן יותר טוב, אנחנו צריכים למצוא בן אדם שתכיר בו כמישהו שיכול לעזור לה. למה היא תכיר בו? בוא נתחיל לדבר על מה מרכיב באמת בן אדם מושך כזה. אז אני חושב שהדברים הטובים זה, בוא ניתן כמה אלמנטים שיכולים, כל אחד יכול לקחת אותם לכל מיני מקומות. הראשון, לתת סיפור רקע. איך הגעתי בכלל לתעשייה הזו? למה אני עושה את מה שאני עושה? למה המצאתי את המוצר הזה? למה כתבתי את הספר הזה? אני יכול לספר, לעניין את הפרסונות, את הקהל הכוחות שלי, דרך סיפור הרקע שלי. בוא ניקח מוצרי הרזיה בתור דוגמה. אני תמיד יכול להציג את עצמי, לא חייב להיות נכון, אדם שמן מאוד, היה על סף מוות, יש סיפור מאוד מעניין שרץ אצל נשב אחת מהחברות שמוכרות מוצרי הרזיה בחול, על מישהו שהלך לגן המשחקים עם הילדים שלו, ושם אותם על נדנדה, ונדנד ונדנד, ואז הוא אמר אני מתיישב, ורצה להתנדנד גם, רק הוא שכח שהוא באוברווייט, והנדנדה קרסה, וכל הילדים בפארק צחקו עליו ועל הילדים שלו.
זה הסיוט שלי כשאני הולך עם הבן שלי בגן.
אני רואה אותך מולי, אני לא חושב שיש לך מה לדאוג.
או להתעקע ונדדה, ואז צריכים לחבש.
כן, לחבש. עכשיו, משם הבן אדם הזה, בעצם זה היה רגע קריטי בחיים שלו, והוא אמר שלא יקרה לו יותר, והוא בחר לרזורט ולעשות ספורט ולאורח חיים בריא וכל הדברים האלה, ועל הדרך בעצם הוא גילה שהשיטה שבה הוא עשה דיאטה, הוא ניסה המון דיאטות של כרוב ושל לחם ושל בשר ושל כל השיטות שיש, והוא לקח ורקח איזושהי שיטה שלו, ובעצם הוא היום, ואתה רואה אותו עומד באתר, או יש תמונה שלו, שבכלל זה וידאו מחירה, ואתה רואה אותו רזה, חטוב, חתיך, זה תמונות לפני ואחרי וכל הדברים האלה, והוא אומר, הנה הסיפור רקע שלי. ככה הגעתי מאיפה שהייתי אז, ואז אתה רואה את התמונה שלו אז, 180 קילו ובקושי נושם, לאיך אני נראה היום, 75, כולו שרירים חטובים.
אני מנסה להבין את הקטע של אותה הציניות שדיברנו. אני לא חושב שלחברה יכול להיות טוב, שכאילו ממציאה איזה דמות, ובסוף הלקוחות שלה מגלים שבעצם זה היה בלוף. לגמרי. אתה לא יכול אולי, אני לא חושב שאתה יכול לשקר במובן הזה.
אי אפשר לקחת את זה ל-100% שקר.
אולי אתה יכול, זאת אומרת, אם אני חושב כחברה כזו, יכול להיות שאני יכול לבחור לקוח שלי, או סיפור הצלחה מסוים אחד מתוך,
כן.
אם יש לי 10
נכון,
כאלה,
נכון.
שהוא מייצג את החברה, נכון. ועכשיו אני הופך אותו לדמות שמייצגת את החברה.
אבל זה יכול להיות גם אני עצמי.
זה דמות שצריכה להיות.
אבל כן. אני יכול, גם יכול לקחת סיפור, לא הייתי חייב להיות 180 קילו וליפול מהנדנדה ושכולם יצחקו עליי, כדי לייצר את סיפור הרקע הזה. יכולתי לקחת סיפור שהיה, שהלכתי עם הילדים, וניסיתי להתיישב, כן. אף אחד לא היה סביבי, אבל נתקעתי קצת והיה לי קשה לקום, ומזה לבנות סיפורי קשה.
זה לא היה חייב להיות רבע, בוא נגיד ככה, זה לא היה חייב להיות באמת רגע מכונן בחייך,
בדיוק.
אבל אם זה משהו שהוא מתחבר לנרטיב שלך, אז נכון. אתה יכול להדגיש אותו.
נכון. הרבה מקרים כמו שעושים בספרות, או אתה מקצין, או אתה מעגל, או אתה נותן נופך יותר דרמטי לסיפורים אמיתיים כן. מהחיים. עכשיו, בוא ניקח את הדוגמה הזו. כשעומד מולך כזה בן אדם, ועבר את כל המטמורפוזה הזו מאדם שמן שבקושי נושם ושנפל בפארק לעיני כל השכונה, לאדם רזה חטוב שרק הולך ברחוב וכולם מסתכלים עליו, עומד מולו, מי קהל היד של מוצר הרזיה? בדיוק אנשים שרוצים לעבור את אותו שינוי, בדיוק, הם אומרים, אם הוא הצליח, גם אני יכול. יש שם משהו, הוא חווה את זה ברמה האישית. ברור שמה שהוא עשה זה משהו שגם אני יכול לעשות. עכשיו, אתה מלווה את זה עם המון מסרים מאוד מאוד מקוונים, הוא מדבר איך בונים עמוד מחירה, איך מחדדים מסרים, המון דברים כאלה, יש לזה ממש תבניות מסוימות, אבל בסוף עומד מולך, והנה עשינו התאמה בין הפרסונה, של הקהל יעד, שהוא אנשים שרוצים לרזות, לבין האדם המושך, דרך סיפור רקע. אז זו שיטה, ואנחנו גם נזכיר אותה בפרקים הבאים, כשנדבר קצת על משפחי מחירה. חשוב מאוד להפוך את הבן אדם, את האדם המושך הזה לאדם עגול. שוב, לא חד-ממדי, לא...
לא איזה פלקט שיש לו רק תכונה אחת.
לא, באתי, אני רזיתי המון, רזיתי 60 קילו בשנה, דרך זה, אדם. לא, סיפרתי שיש לו משפחה, תוך כדי הסיפור רקע. סיפרתי שיש לו משפחה, סיפרתי מקרים מעבר, לפעמים גם בונים מזה סיפור רקע, בכלל בוא נתחיל יותר אחורה, בנעורים שלי הייתי רזה, התעסקתי בספורט, לאורך השנים משהו קרה והפסקתי לעבוד על הגוף שלי ולהתעסק בספורט, ואכלתי שטויות ועברתי את כיף, אני מספר המון רקע, אבל מעגל את הדמות נורא, למה? כדי שמי שמקשיב לי, מי שקורא את הדף מחירה, התקשר אליי, שוב, דיברנו על הרמה הרגשית, זו הרמה הרגשית,
זה החיבור.
כולנו עברנו את זה, כולנו, הרבה מאוד מאיתנו בזמן שהיינו נערים, היינו יפים חטובים, לא כולם, או יש כאלה שסבלו כבר מגיל הנערות שלהם, מבעיות משקל. הנה עוד אדם מושך שיכולתי לצייר באותה צורה, אני בגיל הנערות, כבר מגיל קטן למעשה, סבלתי מבעיות משקל, תמיד לא עסקתי בספורט, זה לא עניין אותי, המשכתי כך, היום אני בן 27, עברתי כבר, יש לי בעיות לחץ דם, יש לי בעיות זה, אני כנראה במשפחה יש לי בעיות של, בעיות לב וכדומה, אבל החלטתי לקחת את עצמי בידיים, הנה בניתי עוד אדם מושך.
עגולה ומעניינת יותר.
נכון.
אני חושב שהדוגמה הטובה שעולה לי בראש לסוג כזה, זה רוכב האופניים ארמסטרונג, שם המשפחה שלו, שם הפרטי שלו כרגע ברח לי. לנס ארמסטרונג. אנחנו יודעים אחר כך את הסיפור של הסמים והכל וזה, אז נשים את זה רגע בצד, אבל בתקופה שהוא היה באמת דמות לחיקוי, היה לו את הסיפור האישי שלו, של הסרטן, סרטן האשכים.
נכון.
אז הנה דמות עגולה. כשאתה רואה אותו, ראית אותו בטור דה פרנס, עולה הרים וכדומה, והוא סימל את את ההצלחה ואת הכל, הייתה לך, הייתה את הסיפור מסוים, הייתה שכמה היה לו קשה קודם,
נכון, נכון.
התחברת מעבר רק ליכולת שלו להניע את הגלגלים נכון. של אופניים.
ותראה איך הוא מינף את זה למקום של הצמידים הצהובים,
של הצמידים,
והשיווק כן. שנבנה סביב הדמות שלו, ובאמת זה המקום שבו אנשים לוקחים לא רק דמות מאוד מאוד חד-ממדית, סביב סיפור ספציפי, אלא בונים לה את סיפור הרקע, ובונים לה את ההיסטוריית חיים, והיא, הבנייה הזאת צריכה להיות קשורה למי הפרסונה שעומדת מולך.
הוא יכול להדגיש דברים מסוימים, אם הוא הדגיש את זה,
נכון,
זה עזר לו.
נכון. דרך אחרת שכדאי לחשוב כשבונים את האלמנטים, זה אין אנשים מושלמים. כולנו יש להם, יש לנו חסרונות ויש כשלים. שוב, בוא נבנה דמות שדרך הכשלים אנשים מתחברים אליה. בוא נמשיך עם הדוגמה הזו של האדם השמן, שהרזה ומוכר מוצרי דיאטה. אומר, אני במשך שנים ניסיתי. ונכשלתי פעם אחרי פעם, לא היה לי את הסיבולת ואת האנרגיה, ובמשך אולי שבועיים או שלושה התחלתי לעשות ספורט, והחלטתי שהפעם זה הפעם, אבל אחרי שבועיים לא היה לי כבר כוח, וחזרתי לאכול סוג של ג'אנק פוד.
כמו כולנו כזה.
בדיוק, כולנו, מי שעבר בעיות משקל, גם אם הן לא דרמטיות, יודע שיש לו את החלק הזה, איך הוא מוריד את הצמיג הקטן, ועד שהוא, איך הוא מוריד את הקרס, ואיך הוא עכשיו פתאום צריך לקנות חולצות במידה יותר גדולה, כולנו עוברים את הדברים האלה, לכולנו יש את הכשלים, ועכשיו אתה קם בבוק ואתה אומר, היום אני מתחיל דיאטה. ואתה מתחיל, ואתה שבוע, ואתה בהייפ מטורף, ואתה יורד איזה 3 קילו בשבוע הראשון, ואתה באטרף, אבל אחרי חודש,
נגמר לך.
ניקח איזה משולש פיצה, טוב, ניקח את זה מפה, וכשאתה מספר את זה, וזה בא, חבר'ה, אני כמוכם.
זה טרנד מאוד חזק, אני חושב, בחברות הייטק. ששם הם מדגישים, באמת, יש נטייה כזאת, אני חושב, להדגיש את הכישלונות קודם.
נכון.
המייסדים, כאילו, ניסינו את זה ונכשלנו, והיה לי קשה ונכשלנו, אני לא יודע אם זה נובע מתוך התחושה הזו של התדמית, אבל לא מדגישים את זה, לא בונים את דרך כלל את האנשים האלה כמישהו שהיו, כאנשים שמגע זהב.
לא, זה באמת.
אלא הם למדו על בשרם.
בדיוק, כי מגע זהב, כשאתה מסתכל על מישהו שאתה אומר, יש לו מגע זהב, אתה אומר, איפה הקאץ'? זה הרי לא, הוא בן אדם בדיוק כמוני.
אני לא כזה, אני לא כזה, איך אני יכול להתחבר לאחד כזה שכל דבר שנוגע הוא מצליח?
בדיוק, אז לעומת זאת אם זה מישהו שמולך ואיתך בגובה העיניים, ומתאר לך את הבעיות שלך, זה כאילו הוא יושב, הוא אומר, זה אני, מה שהוא עובר זה בדיוק אני, אני רוצה את זה. זה המקום שבו יש חיבור הרבה יותר עמוק והרבה יותר רגשי, וגם מייצר את הקשב. עכשיו, אתה מתחיל מסיפור רקע, אני קצת קופץ לפרק שנדבר על משפחי מחירה, אבל זה המקום הראשון שממנו אתה מתחיל. אחרי זה, ברגע שהשגת את הקשב, כי אתה אומר, אני כקונה עכשיו מקשיב לבן אדם כי הוא כמוני, אני יודע מה הוא עבר, אז אתה יכול לקחת אותו לשלב, אתה מתחיל לדבר כבר על המוצר, על הבעיה, על הפתרון, ומשם לייצר את
החיבור הזה.
חיבור. והעברתי אותו במסלול הרגשי, אחרי זה הוא יבוא במסלול הרציונלי, ואני אתחבר חזרה במסלול בשלב האחרון שיחבר את הכל, ומשם אני מייצר את האנרגיית מחירה. אז זה אלמנט שדיברנו עליו, הכשלים.
דוגמה טובה שאפילו אתה רשמת אותה ברשימת הדוגמאות שאנחנו יושבים מולה עכשיו, זה מרק מרן, שזה באמת דוגמה פנטסטית, בעולם הפודקאסטים. מרק מרן, שיש לו פודקאסט מאוד מצליח בארצות הברית, נקרא WTF, ואני באמת מתחבר, כשאני מקשיב למרק מרן, זה לאישיות הקלוקלת שלו. שכאילו הוא מגדיר, הוא כל מה מספר על עצמו.
הוא הלוזר האינסופי.
הוא הלוזר, הוא הלוזר לחלוטין, הוא אלכוהוליסט, וקריירת הסטנדאפ לא הייתה כישלון כל הזמן, וזה 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 וזה. אבל אז שהוא מראיין את האנשים שהוא מראיין אותם, אתה מרגיש שהוא כאילו, השאלות שהוא שואל, וכשהוא מדבר איתם על הקשיים שלהם בתהליך.
אז הוא בדיוק מדבר עליו.
הוא בגובה העיניים, הוא מדבר עליו. זה מאוד חזק.
נכון.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק. אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
האלמנט האחרון הוא כותביות. בואו נזכיר שתי שמות. אוורד סטרן, בן אדם מאוד קיצוני, מאוד ורבלי, מאוד לוקח את הדברים לקיצוניות.
זה שדר הרדיו האמריקאי.
שדר הרדיו האמריקאי, שבעצם ייצר קריירה שלמה מלהיות קיצוני וכותבי בדעות שלו.
הילד הרע.
בדיוק. דונלד טראמפ, באותה מידה. אדם מאוד כותבי. או שאוהבים אותו, או ששונאים אותו. דרך זה שאתה כותבי, אתה מייצר המון חיבור לאנשים שיושבים על הקצה הזה בסקאלה, אבל גם מייצר המון אנטי. דרך אגב, לייצר אנטי זה לא רע. אתה מייצר, יש מושג שכולם מכירים מעולם השיווק, אין פרסום רע.
כל עוד מעיתים את השם שלך נכון.
בדיוק. במובן מסוים אני עושה על זה טוויסט עכשיו, אין אף כותביות רע. או שאנשים מתחברים אליך מאוד או שלא, אבל אף אחד לא נשאר עדיש אליך. עכשיו, לא יכול להיות, יכול להיות שלא הרבה אנשים יקנו מכונית משומשת מדונלד טראמפ. בסדר, בקונטקסט ישיר לכל מיני קלישאות וציטוטים וביטויים, אבל אי אפשר להישאר אליו אדיש, ובוודאי יהיה קהל שלם של נאמנים, קהל מאוד גדול, שיתחבר אליו. ושוב, אנחנו עוסקים בעולם השיווק, והנה נכניס קצת אלמנט של ציונות, יש הרבה חברות שמחפשות, נגיד בכוח, אבל פרסום רע, יודעות לנצל לטובת דברים שמביאים תנועה אליהם, שיודעים לך לקחת ולמנף את זה, ולכן לייצר כותביות דרך זה שאני מייצר דמות של אדם מושך, זה מאוד מאוד טוב.
יש דוגמה פנטסטית בפייסבוק של, אני לא יודע אם נתקלת בזה, אבל אמן הפיתוי, סודות הפיתוי, יש כמה חבר'ה כאלה באינטרנט, אבל יש אחד במפורש, זוכר את השם שלו, סטס משהו, שמציג את עצמו כאומן פיתוי, שהוא יכול, אתה יודע, אני אגיד בזה, להשקיף כל בחורה שהוא רוצה, מין פרסונה כזאת, אני לא יודע אפילו אמיתי הבחור הזה במובן הזה, אבל כאילו אחד כזה, הוא מאוד קיצוני בזה שהוא מציג את האישה, כמשהו שהוא כאילו, אתה יכול לעשות לו מניפולציה בקלות.
אובייקט
מניפולטיבי. עכשיו זה מרגיז, 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 אתה יודע, לא רק את הפמיניסטיות הקיצוניות, זה בכלל מרגיז שככה מתייחסים לבן אדם כאילו. אבל למה אני מדבר עליו? למה אני קורא עליו בפייסבוק? למה אני שומע?
זה משך את העין.
הוא קיצוני וכותבי, שאתה יודע מה, אני לא יודע כמה אנשים באמת הולכים בוא נשאו מקבל פרסום כל כך טוב מעצם הכותביות שלו.
נכון.
אל תהיו כאלה, אבל... נכון. כי זה מרגיז.
לא, אז בדיוק, אבל הוא ייצר אצלך רגש.
לגמרי.
הוא לא נשאר תעדיש אליו.
לגמרי.
וזו דוגמה מצוינת. עכשיו, כשמישהו הולך לכתוב את האדם המושך, אז אמרנו, יש בין 3-5 סוגי פרסונות. במובן הזה, אתה יכול להתאים כמה דמויות שלך, או לעשות טוויסט על דמות אחת, לכל אחת מהפרסונות. וזה בסדר, כי הפרסונות מוגדרות מול המוצרים, מול השירותים שאתה רוצה לספק. אבל בסופו של דבר אתה חייב לבחור זהות, ואחת, ולדבוק בה. אתה יכול להגל אותה, כמו שאמרנו, וסיפורי רקע, ולתת לה המון אלמנטים של כשלים, אבל היא חייבת לייצר איזושהי זהות אחת. איזה זהויות יש? הזהות הקלאסית היא תמיד המנהיג. אני המנהיג, אני יודע מה לעשות. מה שאני עושה, זה נכון, תעקבו אחריי. המון אנשים נמשכים לכוח, למישהו שאומר להם, הולכים לשם, וגם במובן הזה של שיווק ומחירות, מישהו שמייצר את עצמו כמנהיג אומר, אני יודע מה לעשות, אם תקנו ממני את זה, מובטחת לכם הצלחה ואושר ואושר.
אולי בעולם הפוליטיקה, יצחק רבין, אני הנווט,
אני הנווט, כן.
נותן את התחושה של אני המבוגר האחראי נכון, פה, אני יודע לאן אנחנו.
נכון, נכון, נכון. אז זה באמת דמות, ותדבקו אליה. הזכרנו את ריצ'רד בנסון, זה
כן,
דמות המנהיג. המייסד
של וירג'ין גלקטיק, נכון. כאילו...
סטיב ג'ובס, באותה מידה, אני המנהיג, והוא גם בנה את עצמו החוצה כמנהיג. אני בדיוק בימים האלה קורא, שומע יותר נכון את הספר של אילון מאסק, ולאורך כל הקריירה, היא שם את עצמו במקום של המנהיג. דרימר ואיש חזון והכל ברור, אבל הוא שם את עצמו במקום של המנהיג, וזה גם מה שמיוצג החוצה, כלפי ספייסיקס או טסלה, או כל אחד מהדברים שהוא מייצג, ואנשים קנו טסלה גם בגללו, גם בגלל שהוא אמר, אני יודע מה זה לבנות מכונית חשמלית, שתגרום לכם להזיל ריר.
זה ממש חשוב, כי אני חושב שכשאנשים קונים, נגיד טסלה, הם יודעים גם לאיפה החברה הולכת, הרבה בגלל דמותו התדמיתית של אותו אילן מאסק.
נכון,
כאילו,
נכון.
לאיפה החברה תמשיך ללכת להתקדם, לאיזה סוג של המשך חדשנות, היא לא משדרת שמרנות, דווקא חדשנות, זה הכל מדמותו נכון, של אילן מאסק.
נכון. עכשיו, נמשיך על הדוגמה של אילן מאסק, נכון. אבל הוא לא רק המנהיג, הוא גם מייצג עוד איזושהי זהות, הרפתקן, הקרוסיידר, זה שיוצא למסע הצלב ואומר, אני אשנה את העולם. אני אמשיך עם הדוגמה של אילן מאסק, הוא לא מרדן, אבל הוא מוביל דעה דרמטי, הוא בא ואמר, אני אשנה את העולם, אני אגיע למקום שבו אנשים יצאו למסעות בין כוכבים, וישבו כוכבים אחרים. עכשיו, שהוא התחיל עם המסלול הזה, 20 שנה אחורה פחות או יותר, זה היה מדע בדיוני.
כן, זה הזוי כביכול.
הוא לקח שתי תעשיות למעשה, תעשיית הרכב ותעשיית האירוספייס, שתי תעשיות מאוד מסורתיות, מאוד כבדות, מאוד ותיקות, הפך אותם על הראש. הוא לקח תעשייה שהיה בה מיליארדי דולרים, כמו תעשיית האירוספייס, ואמר, אני אבנה משהו שיקח עצמים בעלי משקל קל, לוויינים וכדומה, למסלול, והכלי שנסע אותם יחזור לארץ.
הקטע תחזור, חזרה לשימוש חוזר.
בדיוק.
משהו שאף פעם לא עשו בצורה
תעשיית החלל המרצח קל, או כשהוא הלך לטסלה, הוא בכלל הקים את כל התעשייה שלו בלוס אנג'לס, לא בדטרויט. הוא לא נגע בשום דבר שהיה קשור לאנשים שהגיעו מתוך תעשיית הרכב המסורתית. הוא הוביל קו מאוד 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 ברור, מה שאתם עשיתם לא מעניין, אני ניגש לזה מאפס, בגישה הסטארט-אפיסטית המאוד מקובלת שאני יודע לבנות, נכשל לא מעט פעמים דרך אגב, אבל הנה זהות או דמות של קרוסיידר, שמישהו שאמר, אני אשנה את העולם. עכשיו זה לא חייב להיות בממדים כאלה, אבל בואו נחזור, התחלנו עם דוגמת הדיאטה, בואו נמשיך איתה, אני אשנה את ה... את הגישה של אנשים לגבי צורך בדיאטה.
נכון, אני חושב שדוגמה יפה אולי זה ג'ימי אוליבר, השף הבריטי המפורסם.
נכון, השף העירום, נכון.
נכון, קוראים לו שף העירום, זה
יכול להיות שאני מתבלבל.
והקרוסייד שלו זה נגד סוכר ומוצרים משמינים בתי ספר.
נכון.
זה התדמית שהוא גם בנה לעצמו, לא רק שף גדול, אלא גם אני בבריאות, אני רוצה להביא לכם בריאות טובה.
נכון, ואנשים נדבקים לזה, אנשים נמשכים לזה, אנשים מבינים את זה. שוב, לא כולם, אבל הנה אני הקרוסיידר שעכשיו מושך אחריי טרנד שלם. יש את הדמות של הכתב, מישהו שלוקח את הזהות של אני, בכלל ניגש לזה מהמקום של הכתב, או בכלל האבנג'ליסט, זה שמטיף למשהו, לבצע משהו, להתחבר למשהו, זה שמראיין אחרים, ודרך זה מציג את הנושא. מזכיר את מיקי חיימוביץ', הנושא של Meatless Monday, או הגישה בכלל, שבמקום של בו נהפוך גישת הטבעונות, היא מגיעה לזה מהמקום של הכתב, היא מדווחת על למה טוב, למה לא טוב, לא עושה את זה במקום של עיתונאי, אבל כשאתה מסתכל על, על, על הצורה שהיא מעבירה את המסרים, שהיא בנתה את ה... והיא מאוד מאמינה בזה, מגיעה גם מאמונה אישית, פנימית, אז זה נבנה דרך זה שהיא מדברת איתך על, על עובדות, ועל, והצורה שזה מוגש זה בצורה מאוד עיתונאית.
נביאת הבשורה, כביכול, נכון. כמו שאמרת, אבנגליזם מסוים,
כן.
אבל במובן היותר שחלטני אולי, שהיא מסבירה לנו... למה חוץ?
למה לא, נכון, על אותו תחום, בואו נמשיך על גישת הטבעונות, ניקח מישהו כמו אורנה בנאי, שלא מציגה את זה בצורה עיתונאית, או ככתבת, אלא ממקום אנושי. בדיוק, ממקום אנושי, נכון, נכון. יש על אותו תחום גם אנשים הרבה יותר קיצוניים, שנוקטים גם בצעדים קיצוניים, לטובת הגנה על חיות, שמאמינים מאוד מאוד בתחום הזה, וכל אחד ניגש לזה אחרת, אבל הנה סביב אותו נושא, גישות שונות לזהות שונה של אדם מושך, של אדם מעניין. מי שרואה את מיקי חיימוביץ' שמדברת על Meatless Monday ולמה, יכול להתחבר אליה באמת ברמה השכלתנית, כי הזהות שלה מייצגת איזשהו משהו שהיא מאוד מאמינה, ומגיעה אליו דרך עובדות ודברים שהיא מדברת עליהם ברמה מאוד מאוד עיתונאית, מאוד ברורה. הדבר האחרון, הזהות האחרונה היא דווקא אנטי גיבור. אני, עזבו אותי, אני בכלל לא רציתי להיות פה, אני בכלל, אל תקנו ממני, אני לא... אני, למה אתם מקשיבים לי? אני בכלל לא רלוונטי. זה ממש עד כדי כך קיצוני. אני אשתף בדוגמה ותבינו לאורך הדרך, או כמה דוגמאות. מי שראה את שר הטבעות, הדמות של פרודו בגינס, העוזר של, הוא בכלל רצה ללכת למסע, ושר טבע, ומה, אבל לא, כל הס...
מה נתתם לי את הטבעת הזאת
בדיוק,
בכלל?
כל הטרילוגיה הזאת, אתה רואה שהוא שמה, והוא למעשה הכוכב. כל הדמויות מסביב הן דמויות המשנה. שבוע על וודי אלן. הוא
כן,
תמיד האנטי.
הוא דוגמה פנטסטית.
הוא תמיד האנטי, גיבור. הנבח. בדיוק, בדיוק.
זה מה שמושך עליו אולי, כאילו, זה מה שמקסים בה,
נכון,
אולי,
נכון.
בדמות.
אנשים הזה. נמשכים באיזושהי צורה, לדמות הנבחית הזאת, לאנטי גיבור, לזה שלא ברור לו מה קורה סביבו, ואיך בכלל הוא הגיע לסיטואציה. אבל כשאתה מקשיב, אתה אומר, בוא, יש לו מה להגיד, כי כבר נמשכתי, והוא ריתק אותי באיזושהי צורה, ומשם אני מתחיל להקשיב למה יש לו להגיד.
זה מעניין, זה אולי נובע מתוך איזה סוג של עליונות שאנחנו חשים כלפי אנשים כאלה, כמו נגיד, מוגזמים באנטי-גבוריות שלהם, אבל מכיוון שאנחנו כל כך כאילו מרגישים אולי סוג של עליונות אולי להגדיר את זה ככה, אנחנו לא מאוימים מהם אולי,
ואז
יכול להיות.
יותר פתוחים להקשיב להם, נכון, לא חשבתי על זה.
יש את הפסיכולוגיה מאחורי זה, צריך לחשוב על זה.
נכון. דיברנו עד בעצם על איך לייצר את ה... או מי זה צריך להיות. אבל בוא נדבר על איך הוא בונה את הסיפור, איך מישהו כזה, אדם מושך כזה, בונה סיפור. הדבר הראשון, סיפור מסוים שיכול להיות, זה הפסד וגאולה. הפסדתי משהו דרמטי, הפסדתי את הלרוץ עם הילדים שלי בפארק, הייתי נורא שמן, ורק ישבתי על הספסל, והתרוצצתי, התרוצצו סביבי. אני חושב שהדוגמות בישראל שמאוד רלוונטית, זה אלון אולמן, מי שמכיר את השם,
הוא מרצה על, אני חושב שזה העצמה אישית,
נכון,
ביזנס,
נכון,
וכדומה.
נכון, יש לו סדרת הרצאות מאוד מאוד, הוא היום לדעתי טריאטלט.
הוא היה הפקד שלי בצבא.
או, אז הנה, לא ידעתי, אבל הנה קישרנו את זה גם ברמה האישית. הוא באמת מייצג את הסיפור שלו, את הזהות שלו, דרך הפסד וגאולה. מה הוא עבר בחיים, מה הוא עשה, איזה שלב היה לו שהוא עשה שינוי דרמטי, איך הוא הגיע לאן שהוא הגיע, ממש סיפור של הפסד וסוג של גאולה
כן,
עצמית.
אני זוכר משהו בסגנון, הוא איבד ריאה, כן, בשלב מסוים, הוא כן, חווה כן, קריסת כן, ריאות, נכון. וזה היה איזשהו טריגר מסוים לשינוי בחיים. סיפור מאוד דרמטי.
נכון, ואנשים באמת מתחברים לסיפור האישי שלו, והוא מקרין אותו בעוצמה מאוד מאוד גבוהה, ודרך זה הוא מייצר את ההקשבה לדברים שהוא מדבר עליהם, שהם טובים בפני עצמם, אבל הרבה אנשים אחרים יודעים ומכירים, ויודעים לעשות את הדברים האלה. אבל דרך הסיפור האישי שלו, דרך הדמות שהוא בנה, שבמקרה הזה אני מאמין שהיא גם מאוד מאוד אישית ואמיתית ומלאה, אבל הדמות שהוא מייצג, או הסיפור שהוא בנה, הוא סביב הפסד וגאולה. דרך אחרת היא, אנחנו נגד כל העולם. בוא נייצר, אם אני בכלל לקחתי זהות כותבית, זה אני נגד כל העולם. נחזור לדוגמה של אילון מסק, אני נגד תעשיית הרכב המסורתית.
כן.
אף אחד להגיד לי מה לעשות.
שנראה מאוד דרך.
בדיוק. או אם אני איש אפל, אני נגד עולם הפיסי. הם בכלל העתיקו ממני את הווינדוס העתקה ו... אתה מיד מתחבר לסיפור, כי אתה באחד מהצדדים.
אתה מיוחד, נכון, אתה ספשייל, נכון. אתה לא כמו כולם.
נכון. אז כשאני בונה את הסיפור הזה, או אני בחליט לבנות סיפור של, אני נגד כל העולם, כן, כל מומחי הדיאטה בעולם, לא יודע למה נדבקתי היום לעניין הדיאטה, אבל סתם רץ עם זה בראש, אני לא מאמין להם, וכולם שרלטנים, וכולם נסים לגנוב לכם את הכסף, ואין באמת שיטה אחת טובה, וזה לא רלוונטי, ואתם צריכים ליצור משהו שטוב לכם, בוא יש לי, תמלו שאלון, או תבוא אליי לבדיקה, ואני אתאים לכם דיאטה שהיא בולה לצרכים שלכם. אז זה דוגמה נוספת. סיפור אחר, זה יכול להיות מה שהגדרנו, כמו שסיפרתי קודם, לפני ואחרי. הנה תמונה שלי, זה מעובד קלאסי על שמן שירזה, אדם עני או אחד שבקושי גם אמר את החודש שהפך להיות עשיר גדול, יש המון סיפורים על, לא, הצעתי מהקולג', היה לי 180 אלף דולר חובות, לא ידעתי מה לעשות, הלכתי, התקרשתי אצל ספות של חברים, ואתה בונה סיפור שבאיזה, הגעת, בביטוי בין קוראים לזה rock bottom, הגעת לתחתית המדרגה ושפל החיים שלך.
בליבים.
בדיוק. ואין לך יותר מה לעשות, ולא היה לך גרוש על התחת יותר, ומצאת משהו, והתחלת, ופתאום היה לך רעיון, והיום אתה מציג פתאום תמונה שלך עם אוטו פרארי, ואחוזה באיזה שמקום מאוד מאוד יוקרתי.
הריסון פורד, אני חושב, בנה חלק מהקריירה שלו, על התדמית הזו של נגר, שבמקרה הגיע, אני לא יודע אם זה...
לתעשיית הסרטים?
כן, זאת אומרת...
לא ידעתי את זה,
הוא,
אוקיי.
הוא הגיע להכיר את סטיבן שפילברג, או את ג'ורג' לוקאס, באיזשהו אלמנט של נגרות, שהוא אוקיי. עשה, ומשם כאילו...
התפתחה הקריירה?
התפתחה הקריירה,
גדול.
בחרו אותו להן סולו, ומשם הוא אמריק.
כן.
אתה יודע, יכול להיות שזה דרמטיזציה מסוימת, כי יכול להיות שגם היה לו שאיפות להיות שחקן, לפני שהוא התחיל לדפוק על קרשים בדוד נגר. אבל כשאתה שומע את זה, ואתה רואה את הדמות הקריזמטית של האנסולו, זה מעצים מאוד, מאוד את התדמית הסיפור, של...
בדיוק, של בדיוק. הריסון-פורד. אז גם פה זה יכול להיות דרמטי. סיפור אחר יכול להיות בגלל גילוי מדהים. דיפאק צ'ופרה, הנזיר שמחר את הפרארי שלו. Mm-hmm. גילוי מדהים, הנזיר שמחר את הפרארי שלו. אתה מתחבר לניגודיות הזו. והיה לו גילוי מדהים.
הוא גילו מה? הסיפור שלו זה שהוא גילה איזשהו סוג של הערה?
היה לו סוג של הערה, כן, כן. שהיה צריך בעקבותיה ושינה את אורח חיים, והיום הוא מרצה על דברים אחרים. בטוח שיש לו פרארי.
מחר וקנה שטפר.
כן. חשיפת סוד ליודעי דבר, זה עוד סיפור. תקשיבו, יש פה משהו, כל העולם עובד עליכם. יש פה המון דברים שמתחברים, כמו שאתה רואה, חודשני כזה, אבל דיברנו גם בפרק של השכנוע, זה אני נגד העולם, או... יש קונספירציה, אחד מחמשת האלמנטים, יש קונספירציה בכלל, ואני זה שיגלה לכם, תקשיבו, הייתי בתעשיית הזה המון שנים, וכולנו מספרים לכם, וכולם עובדים עליכם, ורק אולי אחוז אחד עושה כסף, כל השאר הם רק גונבים אתכם, אבל אני עכשיו הולך לחשוף. דיברנו בפרק הקודם, אני חושב, על הסוד, הוא בדיוק חי על הסיפור הזה, שלאורך המון שנים, לפני המון המון מיליוני... אלפי שנים הייתה קאט ששמרה סודות היקום, ככה הספר, הסרט הסוד מתחיל, שמרה סוד, ואז הכנסייה גילתה ושמרה את זה, והנה הסוד הגיע עכשיו, הסרט הזה, ואני אגלה לכם מה הם סודות היקום, אם תקשיבו לנו זה יהיה, אז באמת סיפור שבנוי על מות השומר, חשיפת סוד ליודעי דבר, עובד מאוד מאוד טוב. והסיפור השלישי, בכלל עדות צד שלישי, הייתי שם ליד, ראיתי את הדברים, אני יודע איך ומה לעשות, זה הסיפור שלי, כי אני יודע מה עובד ומה לא עובד.
תסמיכו עליי, אני יודע את מה
האמת. בדיוק, הייתי שם ומה האמת, והנה סיפור שלם.
אולי זה מתחבר גם לנושא הזה של החשיפת סוד ליודעי דבר.
נכון, נכון. אבל לא חייבים להגיד, מספיק להגיד שהייתי שם, ואני ראיתי איך עובדים בתחום הזה, או בנושא הזה.
זה פחות קונספירטיבי, אולי בגישה.
בדיוק, זה יותר, אני אגלה לכם איך זה עובד, כי אני הייתי שם ואני יודע מה לעשות. אז זה רק בשביל לסגור את הפינה הזו, אז דיברנו על באמת על המון, בפרק הקודם, על מי הקהל יעד שלנו, אמרנו שאנחנו צריכים נורא לחבר בין האנשים, וזה סוג של נורא חשוב לעשות את החיבור הזה, זאת אומרת, אני לא רוצה שאנשים בסוף סוף ויבנו להם איזושהי דמות מדהימה של מי הם ומה הם, אבל היא לא מתאימה לכלום ברמת הפרסונות שהם צריכים ללכת לחפש, ומי קהל היעד שלהם. ההתאמה הזו חייבת להיות, ולכן, בסדר הפעולות, תגדירו קודם את קהל היעד שלכם, את הפרסונה שלכם. מי אתם מנסים למשוך שיהיה לקוח שלך? אחרי זה תתחילו לעבוד על מי אתם, איזה דמות של אדם מושך אתם מייצגים. עכשיו, כדי לבנות את זה, הזכרנו בעצם גם בפרק הקודם, אמרנו, צריכים לייצר גיל וסיפור אישי, ומי אתם ומה אתם. תשתמשו באותם פרמטרים כדי לבנות את הדמות שלכם, ומתוך זה תבנו כבר את ה... נדבר על זה כבר בפרקים הבאים, את עמוד המחירה ואת השלב הראשון, באיך להתחיל לדבר עם הלקוחות, כדי שיווצר החיבור הרגשי הזה.
כן, אני חושב שגם בלי לשים לב, זה משהו שאני עושה כבר המון שנים, באופן שבו אני מציג את עצמי בעצם באתר ובפייסבוק, זאת אומרת, אין שם אף מילה שהיא לא נכונה, אבל אני מן הסתם מקרין בפייסבוק ובאתר, דברים שאני כותב, דברים מסוימים, שרלוונטיים לאיזשהו דמות אולי שאני באמת רוצה להציג החוצה, למשל, אני בוחר לספר אולי על הקריירה שלי כמפקד דבור בחיל הים, ואיך היא תרמה לזה שאני, יש לי יזמות מסוימת, אולי משהו כזה, ואולי פחות למשל על זה שהייתי סייף פעם, בנאורה הייתי סייף. כן, כי זה לא שזה לא נורא, זאת אומרת, שניהם השפיעו לוחם שלי, אני חושב באיזשהו אופן, אבל אחד יותר רלוונטי, השני פחות רלוונטי.
או שיכול להיות שיותר רלוונטי, נגיד העובדה שהיית סייף, לקהל לקוחות אחר.
אולי הייתי בוחר את זה, אם הייתי בתחום אחר לגמרי,
כן,
באמת.
בדיוק.
גם בפייסבוק, איזה תמונות אני משתף עם האנשים, ואיזה תמונות אני בוחר לא לשתף, זה גם עניין. אני אשתף תמונות שלי בהרצאות בלי שום בעיה, תמונות שבהם רואים אותי אולי נרדם על הספה, מרוח מול הטלוויזיה בעשר, אני אולי לא אשתף, כי נכון. זה לא מתאים לתדמית.
נכון. אז... אלה דוגמאות מצוינות להסביר. איך אתה בונה את התדמות שלך כלפי חוץ. זה לא בהכרח אחד לאחד, ובצורה מלאה מי שאתה באמת.
איזשהו זווית מסוימת. אוקיי. אז בזאת בעצם אנחנו מסכמים את הפרק הזה. אני רוצה לתת לכם שאלה עבורכם, מאזיננו שאותה אנחנו נשים גם בפייסבוק, מיד אחרי שהפרק יעלה, נקרא לה שאלת עושים שיווק. אני מקווה להתחיל פה איזשהו מסורת. אני רוצה שאתם תספרו לנו מי האנשים שמושכים אתכם. זאת אומרת, מי הן אותן הדמויות שכשאתם רואים אותן, כשמייצגות בדרך כלל חברות או ארגונים, אתם, זה מה שמושך אתכם. ולמה הם מושכות אתכם כל כך הרבה? זאת אומרת, אם אני מסתכל על עצמי, הדוגמה שאמרת את השם שלו, שלו כמה פעמים קודם, צ'ארלס ברנסון, המייסד של...
ריצ'רד ברנסון.
למה צ'ארלס? ריצ'רד ברנסון, נכון. מווירג'ין גלקטיק, ככה זה. לא יודע מה מושך אותי אליו כל כך בדמות, אבל אני יודע שאני עוקב אחרי הבן אדם הזה, ואני אוהב את החברה שלו, מי שפעם אחת קניתי מוצר שלהם.
או טסת בטיסה שלו.
למה? כי יש בו איזשהו משהו בדמות שלו, של אחד כזה שעושה, אתה יודע, יש כל כך הרבה דברים שהוא עושה שהם לא שגרתיים לאיש עסקים. הוא הקיף את העולם בכדור פורח. הוא פעם אחת עשה התערבות עם איזשהו מיליונר אחר, והפסיד בהתערבות, ולכן הוא התחפש לדיילת, כולל פאה נוכרית עם ליפסטיק והכל, והיה דיילת באחד המטוסים שלו. אני מתחבר מאוד לשטוטניקיות שלו. לא יודע למה, זה כנראה חלק מהאישיות שלי באיזשהו מקום. התדמית הזאת שהוא בחר לעצמו, מדהימה. אותי באופן אישי. מי זה אצלך?
אצלי, אני לא חושב שיש איזושהי דמות אחת, אבל אני כל פעם מסתכל על שיווק מאוד מאוד טוב, ומנסה להבין ולפרק את הדמות כדי להבין וללמוד בעצמי. בעיניי מה שסטיב ג'ובס עשה בהיבט של אפל, הוא משהו דרמטי. אין ספק שהוא מהנדס, אבל המקום שהוא הגיע ואמר, אני מעורב בכל פרט בעיצוב של הטלפון, הדבר האינטואיטיבי, עכשיו יקומו עליי המון אנשי אנדרואיד, מה לעשות, אני מודה באבונותיי, אני איש אפל.
אף אחד לא מושלם.
וזה בסדר. כן, כמו שאמרנו, יש כותביות, הנה בחרתי צד בסקאלה. הוא מושך אותי כי משהו יצר, בצד השיווקי, אני לא מדבר על המוצר עצמו, אלא משהו יצר בצד, תחשוב על הבאז שמיוצר עכשיו סביב כל אירוע שקה של אפל. הקו השיווקי של אפל לא מוציא מילה. עכשיו, יש טפטופים. כבר, ומי שרחי מספיק זמן בסביבת אפל, יודע לזהות מתי זה טפטוף, או מישהו שכח את הדגם הבא של הטלפון,
במקרה
באיזה פאב, או מידע שזלג מאיזה פס ייצור של איזה חברה, או מפעל שיש להם בסין, ומתי זה באמת, ושים לב מה קורה סביב זה, באמת זה משהו מדהים שנוצר, סביב כל אירוע השקה של כמעט כל מוצר של אפל, או הקו השיווקי שהוא בחר לחנויות, הזכוכית, השקיפות, הצורה שזה בנוי, המרחבים ואיך הם נראים בתוך החנות, ואני נורא אוהב את הקווים האלה, בעיניי זה מאוד מאוד מעניין, ובעיניי דוגמה מצוינת לאדם המושך.
בהחלט, אז אנחנו ניתן לכם המאזינים את ההזדמנות, לומר לנו מי האנשים שמושכים אתכם, זה יהיה בפייסבוק, אז אתם מוזמנים להגיע לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה, תעשו לייק, תקבלו עדכונים, אתם מוזמנים גם להירשם לרשימת התפוצה שלנו בדואר האלקטרוני, גם באתר הבית, runlevy.com. יש שם את כל הפרקים, פרקי העבר של עושים שיווק. וזהו, ואנחנו מקווים לשמוע אתכם בפרק הבא. בזאת אנחנו סיימנו את שלנו. להתראות.
עושים שיווק עם קובי גור.